סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
מבחן טיורינג, או ליתר דיוק, משחק החיקוי של טיורינג, נוסח כבר ב-1950, אבל ממשיך לככב בכל דיון כמעט על בינה מלאכותית. כל כך הרבה השתנה בנוף התוכנות סביבנו, ועדיין נראה שהקריטריון בדבר שיחה בת כמה דקות, שבה לא נוכל להבחין בין אדם ומכונה, נותר על כנו בתור הדרך האולטימטיבית להגדרתה של מכונה בעלת תבונה. מה מקור הקסם שבמבחן ההיסטורי הזה? למה דווקא הוא? והאם הוא באמת נועד לבדוק אם מחשב מסוגל לחשוב כמונו, או שמה מדובר על תרגיל הסחה מחוכם, שבו טיורינג ניסה לטעון משהו על האופן שבו אנחנו תופסים את מושג החשיבה? שלמה דנציגר עוסק בשאלות יסוד בפילוסופיה של הקוגניציה ושל בינה מלאכותית. הוא למד בחוגים לפיזיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית, ופרסם מספר מאמרים העוסקים בשאלה האם מחשבים יכולים לחשוב. מאמר שלו, שעוסק בפרשנות סוציו-טכנולוגית למבחן טיורינג, התפרסם בסוף 2022 בכתב העת Philosophy and Technology. דיברתי עם שלמה על מחשבים ומחשבות. האם אנחנו מסוגלים בכלל לייחס יכולת חשיבה לתוכנות, על השוביניזם האנושי ביחס למכונות, על הנבואות של טיורינג בעניין תבונה אצל מחשבים, על הסיכוי או הסיכון לפיו יום אחד גם תוכנות יקבלו זכויות, ועל למה לדבר עם הייטקיסטים על תודעה במערכות בינה מלאכותית, זה כמו לזרוק גפור אל תוך מיכל נפט. אני בועז לוי, ואתם מאזינים ומאזינות לעושים תוכנה.
עושים תוכנה.
רגע לפני שנתחיל, בקשה קטנה. מדי שנה עורכת רשת עושים היסטוריה סקר גדול בקרב המאזינים והמאזינות שלה. אנחנו רוצים ללמוד על העדפות שלכם, לשמוע הצעות ולקבל רעיונות מכם. אנחנו רוצים לדעת מה אהבתם יותר ומה פחות, ומה תרצו לשמוע בשנה החדשה. זהו כלי חשוב, לא רק עבור הרשת, אלא גם ממש עבורי. כנסו לאתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה, לחצו על הבאנר שבראש העמוד, ומלאו את הסקר. בסוף יש גם הפתעה קטנה. ועכשיו, לאלן טיורינג ושלמה דנציגר.
אלן שלמה.
היי בועז.
טוב שבאת. עשיתי חיפוש על טיורינג טסט, מבחן טיורינג, ממש לפני השיחה שלנו עכשיו. לא כי אני לא יודע מה זה, לא כי דרוש לי עכשיו רפרנס, אלא פשוט לראות כמה מופעים יש לטיורינג טסט בחדשות, בניוז, בגוגל, לא באופן כללי. וגיליתי מספר 67,000 תוצאות, רק בחדשות. המושג טיורינג טסט הוא מושג שמשתמשים בו ברמה יומיומית כמעט, עם החידושים והחזיתות שנפרצות כל הזמן, תחומי הבינה המלאכותית. מושג מאוד רלוונטי, הוא מצא לפני, או השתמש בו לראשונה, טיורינג לפני למעלה מ-70 שנה, ובכל זאת הוא ממשיך מאוד מאוד להעסיק אותנו, להיות איזה משהו שצריך כל הזמן להתייחס אליו, לחשוב עליו, האם משהו עבר אותו או לא, איך, מה. העילה האחרונה לעיסוק הזה היא הצ'אט GPT, המנוע הזה, הכלי הזה של OpenAI שאפשר לדבר איתו, אבל תמיד יש איזה משהו חדש. כל כמה חודשים, צד איזה כלי, איזה מערכת, מישהו מנצח משהו באיזה משחק, ועולה השאלה לגבי מבחן טיורינג. מה מקור המשיכה של הרעיון הזה, כל כך הרבה עשרות שנים וכל כך הרבה שינויים והתפתחויות בטכנולוגיה לדעתך?
אני חושב שזה מלמד הרבה על בני האדם, על מתכנתים, אבל על בני האדם בכלל, אנחנו נורא נורא רוצים למצוא מבחן לאינטליגנציה, למצוא קריטריון שיהיה אפשר להגיד, היצור הזה אינטליגנטי, היצור הזה לא. Mm-hmm. עכשיו זאת שאלה מעניינת, קצת פסיכולוגית, קצת סוציולוגית, למה בני האדם כל כך חשוב להם to demark, להגדיר את קווי המתאר או את קווי הגבול של האינטליגנציה, למה חשובה להם היכולת לחלק בין יצורים אינטליגנטיים ליצורים שלא? יכול להיות שזה קשור אולי לכך שהאדם אולי מפחד לאבד את ההגמוניה שלו בתור נזר הבריאה או בתור היצור האינטליגנטי, כל מיני דיסטופיות על, שזה תמיד דיסטופיות שרובוטים יקבלו אינטליגנציה, סופר אינטליגנציה, ואז הם כמובן ינסו להשתלט עלינו, ינסו להרוג אותנו. עכשיו, ברור שיש כאן השלכה של היצרים האפלים של בני האדם על הרובוטים. מה עושה יצורים הרבה כוח? כמובן שהורג את כולם, כי מה, זה מה שאנחנו עושים.
זה דרך שלנו אולי להרגיש מתי זה קורה, או להבחן את הרגע הזה שבו הנה, פה נחצה איזה סף, ומכאן המכונות כבר ישמידו אותן, לפי נניח תסריט או תפיסה מאוד פסימית נקרא לזה.
אז האמת שמבחן טיורינג הוא לדעתי בעיקר מבחן תיאורטי מיתי. אני חושב שמבחן טיורינג הוא בעצם שם כולל לאיזשהו מבחן שמכונה יכולה רק תיאורטית לעבור. מתי מכונה באופן תיאורטי תהיה מכונה אינטליגנטית או בעלת תודעה? כשהיא תעבור את מבחן טיורינג. עכשיו, כל פעם שמכונה מצליחה לעבור איזשהו מבחן, פתאום קורה דבר נורא מעניין. למשל, במשך עשרות שנים, ניצחון בשחמט היה המאפיין האולטימטיבי של אינטליגנציה. הברור שיש יתרון לאדם בשחמט על פני מכונה, בגלל היכולות המוגבלות של זיכרון עיבוד של מכונות, וסוף סוף ב-97 מכונה הצליחה לנצח את קספרוב, אלוף העולם בשחמט, נעיר בסוגריים שיכול להיות ש-IBM רימו שם קצת, אבל לא משנה, מכונה הצליחה לנצח את אלוף העולם בשחמט. ואז כל המהנדסים נורא שמחו, הנה, יצרנו מכונה בעלת אינטליגנציה, יופי. ואז באו הפילוסופים, הקבעים, ואמרו, לא, זה לא נחשב. אינטליגנציה דורשת יצירתיות, או רגש, או חיים, ואפשר להגיד שהם למעשה שינו את האד הוק, את הקריטריון לאינטליגנציה. כלומר, שינו את הכללים באמצע המשחק.
רגע. קודם כל, משחק השחמט הוא באמת לא מבחן טיורינג כלשונו. כן, יש איזשהו משהו שאפשר להתייחס אליו, אם אתה מדבר שממנו ואלך כל הזמן מרימים את הרף, אז מבחן טיורינג, כפי שהוא נוסח, נדבר על הפרשנות שלך עליו, כאילו, ומה היא אומרת, אבל כפי שהוא נוסח, זה באמת משהו שהוא שונה מלנצח בכל משחק
נכון.
שהוא. כן?
מבחן טיורינג, בז'רגון המקובל, זה מבחן התנהגותי. מכונה שמצליחה לחכות התנהגות של בני אדם בצורה טובה מאוד, היא נחשבת אינטליגנטית. עכשיו, בדרך כלל, מבחן טיורינג המקורי מדבר לכאורה על יכולת שפתית. מכונה שמצליחה לחכות התנהגות דיבורית או תקשורת שפתית ולנהל שיחה עם בן אדם במשך 5 דקות, כך שבן אדם שמתקשר איתה לא מודע לכך שהוא מדבר עם מכונה, או לא מצליח להבדיל בין מכונה שמדברת איתו לבין בן אדם שמדבר איתו, אז מכונה כזאת עם יכולות שפתיות כאלה מופלאות, היא לכאורה נחשבת מכונה אינטליגנטית או מכונה חושבת.
בוא נצייר רק בשביל ככה מאזינות ומאזינים שלא עברו כמה שנים מאז שהם ככה התעדכנו במהו אותו מבחן טיורינג, אז מאוד בקצרה, מהו אותו רעיון שמתאר את טיורינג לרבה מבחן שכביכול יאתר את אותה אינטליגנציה במכונה? כמה מילים?
מבחן טיורינג מבוסס על משחק שנקרא משחק החיקוי, שאותו הציע טיורינג ב-1950. משחק בנוי כך, יש שופט אנושי למשחק. השחקנים זה מכונה ואדם אחר. השופט מתקשר עם כל אחד מהישויות האלה, כל אחת מהישויות האלה, דרך תקשורת שפתית כתובה, קצת כמו אס-אמסים של היום. הוא לא רואה את הישות שהוא מדבר איתה, הוא לא שומע אותה, הוא רק מתכתב איתה. ושתי הישויות האלה מנסות לשכנע את השופט שאין אנושיות. עבור אדם זה די קל, כלומר, לאדם אין בעיה לחכות התנהגות של אדם. אם הוא לא ידבר כמו רובוט, הוא די יצליח לשכנע את הדובר שהוא אדם. למכונה זה קצת יותר קשה, כי מכונה אנחנו הרבה פעמים יודעים לזהות בוטים, יודעים לזהות מכונות שמדברות איתנו. אז טיורינג אמר כך, אם השופט, האדם השופט, ינהל שיחה במשך 5 דקות עם שתי ישויות האלה, והוא לא יצליח להכריע ביניהם יותר מאופן רנדומלי איזו מהן היא האדם ואיזו מהן היא המכונה, אז מכונה כזאת ניצחה במשחק החיקוי. זה נחשב מכונה מוצלחת. היא עברה את המבחן, כמו שנהוג לומר. הרבה הבינו מכאן שמכונה שתצליח במשחק הזה היא מכונה בעלת אינטליגנציה. זה היה המבחן אינטליגנציה הראשון שהוצע מעידן המחשב, וקמו לו כל מיני וריאציות שונות. היום למשל, 5 דקות של צ'אט כתוב, כנראה שמכונות יצליחו בך.
בנסיבות מסוימות, אפשר לדמיין מצב שבו מול צ'אט GPT או כלים אחרים בסוגים מסוימים של שיח, מכונות יכולות לעתים לעבור את זה, או דוגמאות לזה, אולי, זה עדיין לא יציב במיוחד, או זה לא עקבי. אני כן חשוב להגיד שכשהוא ניסח את המבחן הזה, כבר כן יש תפיסה של מה הוא מחשב. יש כבר את הרעיון של מכונת טיורינג שהוא בעצמו ניסח, ויש כבר דברים שעובדים, הוא בעצמו יכול כאילו לשחק באיזשהו גרסה מאוד בסיסית של שחמט אפילו מול מכונה. זאת אומרת, יש כבר תחושה של מה הדבר הזה יכול לעשות, וטיורינג באמת באיזה ראייה הסתכלות קדימה, מנסח את המבדק האולטימטיבי, כמו שהוא באותו מאמר שלו, של אותו משחק חיקוי, אבל אתה במאמר שלך, מה שבאמת מעניין בו, אתה מתאר את הפרשנויות המקובלות לאותו מבחן טיורינג ולמשחק הזה, שבצורות שונות, לא ניכנס פה לכל הניואנסים, מתייחסות אליו כסוג של באמת מעין מבחן או בדיקה כמעט רפואית לגבי מתי יש אינטליגנציה במערכת וישות, אייג'נט, מחשב או טבר שעובר את הדבר הזה, אז יש לו אינטליגנציה, זו התפיסה המקובלת, העממית כמעט הייתי אומר של מה זה המבחן הזה, ובמאמר שלך אתה מציג עמדה מעט אחרת שמושפעת מכותבים, כותבות אחרות גם, ושאתה מביא אותה לעוד לבל קדימה, היא שבכלל אולי זה לא הנקודה המעניינת פה והחשובה בכל הנושא הזה של הכל כך כל כך פופולרי, סוג בלתי פוסק מבחן טיורינג, אלא משהו אחר לגמרי. אז בוא נראה אותך מנסח את מהו הדבר האחר הזה שמבחינתך הוא החשוב במבחן טיורינג.
אוקיי, אם נחזור שנייה לדוגמה של השחמט, כשכחול עמוק ניצח את קספרוב בשחמט, המהנדסים נורא שמחו, המצאנו מערכת חושבת, והפילוסופים אמרו, לא, זה לא נחשב חשיבה. אפשר לומר שהם בעצם שינו את הקריטריון אינטליגנציה, כך שבני האדם ייכללו בקבוצת היצורים האינטליגנטיים, במכונות לא. עכשיו רואים, כל פעם שמכונה מצליחה לעשות איזה משהו עם ה-GPT והיצירתיות, כל פעם יש את פרקליטו של השטן שאומר, לא, זה לא נחשב חשיבה, זה לא אינטליגנציה, זה לא יצירתיות באמת. ואז הוא מעלה את הרף גבוה יותר. אפשר להגיד, הסיפור הזה קורה מאז המצאת המחשב. היה פעם מהנדס מחשבים, אני לא חושב שהוא חי, לארי טסלר, שבשנות ה-70 טבע את מה שמכונה Tesla's Theorem. הוא אמר כך, אני אגיד זה באנגלית ואז בעברית, Intelligence is whatever machines haven't done yet. אינטליגנציה זה כל מה שמכונות עוד לא הצליחו לעשות. הוא בעצם מתלונן על כך שכל פעם שאנחנו המהנדסים מצליחים להגיע להישג, אומרים לא, זה לא נחשב אינטליגנציה.
לארי טסלר, שנפטר ב-2020, לא היה אחראי רק לאמירה שהזכיר שלמה, אלא לכמה מפיתוחי המחשב המשפיעים ביותר בעשורים האחרונים, כך שכדאי להקשיב לו בתשומת לב. הוא בין השאר היה מעורב ביצירתה של Smalltalk, מן השפות הראשונות שעשו שימוש ב-Object Oriented Programming, ואחר כך במסגרת אפל לקח חלק בבניית אחדים מן המוצרים הידועים שלה, ליסה וניוטון. אבל התרומה הגדולה באמת של טסלר היא ה-copy-paste. יחד עם עמיתו טים מוט, הם חשבו על רעיון של פונקציית UI שעושה את הפעולה הבסיסית הזו, כאשר עבדו בזירוקס. כן, לא תאמינו, Ctrl-C, Ctrl-V, זה לא משהו שהתפתח באופן טבעי באדמת הערים של קליפורניה. בני אדם המציאו את השימושיות הזו. והיום מדובר באלמנט יסודי בשגרת העבודה של כל אחת ואחד כמעט מאיתנו. וזה יישאר כך, לפחות עד שניפטר מהמקלדת.
שלום שלום, אני יובל דרור ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש שאני מגיש, הפודקאסט של קבוצת פתרונות ה-AI באינטל שנקרא אינטליגנציה מלאכותית. משחק מילים, משחק מילים. הפודקאסט שבו אני מדבר עם מנהלים באינטל עוסק בכל משהו בינה מלאכותית. איך בונים פרויקטים מצליחים ומדוע לפעמים הם נכשלים? מהי הדרך הנכונה לפתח פתרונות תוכנה בתחום ה-AI והאם המערכות האלו עומדות להחליף אותנו? אין לא, ברוב המקרים. אינטליגנציה מלאכותית. אנשים אמיתיים מדברים בינה מלאכותית.
גם טיורינג עצמו, שנתיים לפני מותו, בתוכנית רדיו, ב-1952, מישהו שואל אותו, תגיד, איך מחשב יכול לעשות כך וכך, יכולת אנושית כלשהי? אז טיורינג, במקום לענות לו, הוא אומר, תקשיב, הייתי אומר לך, אבל אז, אחרי שאני אסביר לך איך זה עובד, אתה תגיד, לא, זה לא נחשב חשיבה, זה סתם רשתות ומתמטיקות, זה לא באמת חשיבה. אתה תגיד, it's donkey work.
כאילו ברגע שתקבל הסבר לדבר הזה, זה מה שטורינג רומז אליו, ברגע שתבין מה קורה שם, אז זה בוודאי לא חשיבה, כי חשיבה היא לא נמדדת איכשהו בתהליך שאפשר לתמלל אותו.
כן, מרווין מינסקי, שהיה גם מראשי ה-AI במשך עשרות שנים, נפטר לפני כמה שנים, אז הוא אמר פעם שתודעה זה כמו Unexplored regions of Africa, המחוזות שטרם נחקרו, שטרם נתגלו. ברגע שאתה מגיע לשם, זה כבר לא unexplored, אתה לא, כלומר, זה כבר לא קרקע בתולית. ברגע שאתה מאיר לשם בפנס, זה נעלם. לפי זה, אינטליגנציה זה תמיד משהו שאנחנו לא מסוגלים להבין אותו. ואז בהפוך על הפוך, ככל שאנחנו מבינים פחות איך המערכת עובדת, אז, ורק אז, יש סיכוי שנייחס לאינטליגנציה.
רגע, אז איפה נכנס פה המבחן של טיורינג? אם ככה דבר, ואם גם טיורינג תופס את זה באופן כזה, אז איך ייתכן בכלל מבחן אובייקטיבי שיהווה קריטריון לאינטליגנציה? זה מין דבר והיפוכו. כאילו אם נוכל לבחון את האינטליגנציה והמערכת תעבור, אז נדע משהו, ואז אנחנו נגיד אין לה אינטליגנציה כי עברה איזשהו מבחן אובייקטיבי, ואינטליגנציה בהגדרה או באינטואיציה שלנו, זה מעבר לכל מבחן.
אני מסכים עם השאלה. ואני חושב שזה העניין שאני אישית סבור, ובזה עושה כמאמר שלי, שטיורינג לא התכוון להציע מבחן לאינטליגנציה, על אף שהמבחן הזה נקרא על שמו. אני סבור שלמעשה לנו בני האדם יש לנו דעה קדומה לגבי מכונות. אפשר להגיד במרכאות שאנחנו שוביניסטים ביחס למכונות. גם אם היה מחשב שהיה מסוגל לעשות כל מה שמוח אנושי יכול לעשות, הכל חיקוי מושלם או כמעט מושלם, בקירוב מושלם של הרשתות נוירונים, עדיין לא היינו אומרים עליו שהוא יצור חושב. והסיבה היא, ואנחנו לא מודעים לכך, אבל הסיבה היא שהביטוי מכונה חושבת בשפת ימינו ב-2022 הוא אוקסימורון. אנחנו מראש מגדירים חשיבה כדבר שרק בני אדם עושים. השתמשתי במילה שוביניזם קודם, שוביניזם זה יכול להיות יחס מתנסה, או רגש עליונות זה יכול להיות על רקע מגדרי, זה יכול להיות על רקע גזעי, זה יכול להיות ביחסי אדם חיה, זה יכול להיות גם בדינמיקות של אדם מכונה, שאנחנו, לא רק שאנחנו בטוחים, אנחנו מגדירים שאנחנו בני האדם, אנחנו בעל היכולת שנקראת חשיבה או אינטליגנציה, אני לא מבחין כאן ביניהם, או תודעה או רצון, ומכונה בהגדרה לא. עכשיו, אנחנו לא מודעים לדעה הקדומה הזאת, אז אנחנו ממשיכים לשאול, רגע, מה מכונה יכולה לעשות בשביל לחשב מכונה חושבת? אבל זה קצת כמו לשאול, מה צריכות להיות התכונות של מעגל בכדי שהוא יהיה מרובע? אתה יכול להמשיך לחפש, אתה לא תמצא בהגדרה. עכשיו, לדעתי, גם כשאנחנו אומרים על מחשב שהוא חושב, אנחנו מתכוונים שהוא חושב במרכאות, כמו שאני עושה עם האצבעות עכשיו. אגב, מתי אנחנו אומרים על מחשב שהוא חושב? כשהוא נתקע. זה מעניין, כאילו.
זאת אומרת שיש משהו שדווקא לא עובד, והמשהו שהבאג הזה נראה לנו אולי איזה מין גחמה כמו אנושית או משהו
כן,
כזה שמזכיר אותנו.
כן, אנחנו ממתינים מתי כן. הוא יצליח להתגבר, אנחנו כן. ממש מאנישים אותו באלף. רק אז, כשהוא נתקע, הוא פתאום נהיה כמונו, במצוקה. עכשיו, העניין הוא שזה המצב כיום ב-2022. לך תדע מה יקרה בעתיד. אולי יום אחד היחס של בני אדם למכונות ישתנה מסיבה כלשהי, אולי, ואנחנו נסכים להכיל את המושג מחשבה גם על מכונות. אנחנו נסכים להכיל בכף, להכיל מכונות בתוך קבוצת היצורים החושבים. אם דבר כזה יקרה, אז הביטוי מכונה חושבת יחדל מלהיות אוקסימורון. אנחנו נתייחס אולי למכונות כאלה יצורים חושבים, אבל היום אנחנו לא שם, אני לא בטוח שנגיע לשם. טיורינג, יש לו איזו הערה מעניינת במאמר מ-1950, שהוא אומר, כן, אני מאמין שבעוד 50 שנה, היחס של בני אדם למכונות ישתנה, ואפשר יהיה להגיד את הביטוי מכונה חושבת, מבלי שזה יישמע מוזר. יכול להיות שטיורינג היה אופטימי מדי. כלומר, יכול להיות שהוא לא עריך נכונה את באמת תחושת ה... אפשר לקרוא לזה התנסות. כן, העליונות זה. תחושת העליונות של האדם. האדם לא רוצה, מה, הוא צריך לתת זכויות אדם במרכאות ליצורים האלה? זה מאוד מרתיע. האמת שאפשר לחשוב על אנלוגיה מעניינת, רואים את מה שקרה, התפתחות היסטורית לגבי יחס לבעלי חיים, שכיום יש הרבה יותר אנשים שמודעים או שמייחסים או ערים לסבל של בעלי חיים, וכאלה שאומרים שזה גם לא מוסרי לאכול בעלי חיים, ויש מנגד אלה שלא רואים בכך שום בעיה, ולפעמים זה מגיע למאבקים עיקשים מאוד בתוך קבוצת בני אדם. יכול להיות אולי שיום אחד שתהיה מחלוקת עזה לגבי זכויות אדם של מכונות, יכול להיות שזה יגיע למלחמות בתוך בני אדם. היה את למדה של גוגל לאחרונה, שמהנדס מגוגל אמר על המערכת למדה של גוגל שהיא בעלת תודעה. הוא פותר די מהר, וראשי גוגל אמרו, לא נכון, אין לה מערכת הזאת תודעה, אנחנו בדקנו. לא ברור איך אפשר לבדוק דבר כזה.
מה שמעניין גם בסיפור הזה, לא רק מדעני גוגל, בכלל כל הקהילה המדעית, ההנדסית, סביב נושאים של בינה מלאכותית, מדעי המחשב בכלל, כמובן, התייחסו לסיפור הזה כאל קוריוז, לפודקאסט יש מאזינות ומאזינים רבים בתחומי הפיתוח, אז אני חושב באופן כללי, הקונסנזוס היה שמדובר באדם הזוי, חומר מיסטיקן, שאוקיי, פיתח איזשהו רגש למערכת הזאת, אבל אני חושב, גם בהקשר למה שאנחנו מדברים עליו פה, וגם בכלל בהקשר לפיתוח ולמערכות שאנחנו נפגשים בהם היום, כמו שוב, צ'אט, GPT ודברים אחרים, בהצעה של טיורינג, ומעניין מאוד להסתכל שם, ואתה מציין את זה במאמר שלך, הוא מדבר על מי ישחק באותו משחק כדי לבחון את המחשב, האדם הממוצע. כבר מעניין, זאת אומרת, לא מדובר, המחשב לא יעבור את אותו מבחן אינטליגנציה או משחק אינטליגנציה מול מומחה או איזה מומחי גדולה בתחום, אלא האדם הממוצע. זאת אומרת, זה כבר רגע שבו מישהו מן השורה, פחות או יותר, מרגיש שאוקיי, יש פה תבונה, זה איזה רגע של אינדיקציה, ולמה זה באמת מעניין בהקשר הזה? שוב, כי זה לא באמת, אולי באמת, כמו שאתה מתאר פה, בצדק, אני מרגיש, אני מזדהה במובן מסוים הסנטימנט הזה שלא מדובר בהכרח על מבחן אובייקטיבי, אלא משהו אחר שהוא איזה פתח, דלת שנפתחת ליכולת האנושית שלנו לקבל את העובדה שיש פה משהו שכבר עושה את הדברים שאנחנו עושים, בין השאר גם לחשוב. והדוגמה הזאת של אותו מהנדס בלייק למוין, מהנדס גוגל, באמת, זו דוגמה מאוד מעניינת, גם אם מסתכלים אחורה על ההיסטוריה הזאת של חשיבה סביב מבחני טיורינג, כי הנה אנחנו רואים אדם שאוקיי, הוא לא רק בדיוק מן השורה, הוא עובד גוגל, כן יש לו רקע כמהנדס, והוא כאילו מבחינתו, המכונה הזאת עברה את טיורינג בלי שום ספק, כן? בלי שום ספק, הוא מייחס לתודעה, כן? הוא מרגיש שהיא זה, זאת אומרת, את משחק החיקוי הזה, במקרה הזה, היא עברה, ואנחנו הרגשנו באמת, זיהינו גל מאוד חזק של התנגדות, גיחוך עליו, הוא כמובן מובן למה הגיחוך בכל זה, אבל אתה מתאר פה, כשאתה מדבר על השסע האפשרי, בדיוק את הרגע הזה, זאת אומרת, שמתחילים אולי, חלק ממי שמשתמשים בצ'אט GPT, מהנדסים אפילו במקומות מסוימים, כן, להתחיל לחשוב על האופציה שאולי יש פה זיק של משהו, זיק של תודעה, בלי, ואולי נצליח להתייחס לרגע הזה ולהתחלות הדברים האלה, לאו דווקא לפי איזה קריטריון אובייקטיבי, אלא בתור תהליך בכלל אחר, סוציולוגי, פסיכולוגי.
כן, זה מעניין לעקוב אחר מה אנשים מגדירים כקריטריון לחשיבה. מבחן טיורינג המקורי מדבר על יכולת שפתית, שבזאת אגב מתגלה גדולתו של טיורינג, שהוא קלט שיכולת שפתית זו בעיה אין פי קשה. כלומר, להצליח להבין או לאבד שפה טבעית כמו אדם, זה שקול להצליח בכל משימה שקשורה לאינטליגנציה. ובאמת הרבה דברים מחשבים הצליחו לעשות, יכולת שפתית הם מתחילים להיות מוצלחים רק היום, אולי. גם זה אולי. עדיין אמא שלי עורכת יותר טוב מכל התוכנות גרמרלי והאדומות שלה. יכול להיות, אני חושד, שמבחני אינטליגנציה או מבחני תודעה עתידיים יכללו אולי התייחסות לתכונות אנושיות כמו מוסר. האם המכונה מצליחה להביע אמפתיה, מצליחה לזהות סבל, אמור לי מה הקריטריון לתודעה או אינטליגנציה עבורך, ואומר לך משהו על עצמך או עליך בתור החברה האנושית כיום.
במהלך השנים הותחה לא מעט ביקורת במבחן טיורינג, בעיקר כי הוא פשוט מאוד לא חד משמעי. נסיין אחד יכול באמת להתבלבל ולחשוב ששיחה עם צ'אט GPT שקולה לשיחה עם בן אנוש, ונסיינית אחרת, מתוחכמת יותר, תזהה את ההבדלים. מה גם ששיחות יכולות ללכת להרבה כיוונים. אולי בתחומים מסוימים מערכת כלשהי תבצע היטב את החיקוי האנושי, ובתחומים אחרים ממש לא. דקות ספורות לא בהכרח יספיקו לקבוע. ההרפול הזה אולי היה מכוון מצד טיורינג, אבל בכל מקרה בשנים האחרונות נוסחו אי אלו מבחנים חדשים כדי לקבוע האם מחשב ניחן בתבונה אנושית. הידוע שבהם הוא ה-Winograd Schema Challenge, שפותח ב-2014 על ידי הקטור לבסק, מדען מחשב מאוניברסיטת טורונטו, מבחן שקרוי על שם טרי וינוגרד, מדען מחשב נודע אחר. הרעיון בתמצית הוא לתת למחשב לזהות למה מתייחס חלק דיבר מסוים בתוך משפט קצת מעורפל, משימה שקל מאוד לאדם לבצע. דוגמה, המטריה לא נכנסת למגירה כי היא גדולה מדי. למה מכוון את המילה היא במשפט? למטריה או למגירה? עד לאחרונה תוכנות נכשלו במבחן הזה בצורה קולוסלית, אבל כצפוי הן משתפרות, וצ'אט GPT מראה תוצאות לא רעות בכלל, כך שבקרוב נזדקק למבחן חדש.
ברמה הסוציולוגית מאוד מעניין הרצון של בני אדם למצוא קריטריון לאינטליגנציה.
כן, להתייחס לזה כמו משהו לחלוטין אובייקטיבי. המודלים, מודלי השפה השונים, כל מודל חדש שיוצא, כל כלי, עובר סדרה של מבחנים, יש כבר סדרה מאוד גדולה של מבחנים שונים ומשונים, שהמערכות האלה מעבירים אותם דרכן, חלקם באמת מבחנים כמו אנושיים, חלקם ממש כל מיני בנצ'מרקס של המכונות, ורואים כל פעם את הציון קצת עולה, קצת עולה, קצת עולה, או הרבה עולה, ומתייחסים לזה כאילו זה באמת איזה קריטריון למשהו. היום, דרך אגב, סביב צ'אט GPT גם מעבירים אותו מבחנים שקשורים לבר, האם עובר מבחן שלו או יכול להיות עורך דין, לעשות הברית רופא, מבחנים כאלה, והמערכות האלה כבר עוברות, בציונים לפעמים לא מזהירים, אבל כבר עוברות, הן לא נכשלות. זאת אומרת, כאילו באיזשהו אופן עקרוני, אלה מערכות שיכולות על פי חוק לתפקד כעורך דין או רופא בנסיבות מסוימות או משהו כזה, כן?
עכשיו, ברור לי שתמיד יהיו ספקנים, למעשה גם אני ואולי גם אתה, אין מה לעשות, אנחנו ילידי המאה ה-20, ואפילו ילידי המאה ה-21, עם כל האמפתיה שלי לרעיונות האלה, יהיה לי קשה מאוד להתייחס למחשב או לתוכנה כאל יצור חושב, נראה לי, לך תדע, אולי אני אשתנה יום אחד. אני חושב שהקריטריון לחשיבה הולך ועולה. כלומר, אם יכולות של מחשב כיום היו מהממות בן אדם בשנות ה-80, והוא היה אומר, וואו, אף לא אסחך, היום בני האדם לא קונים במרכאות את הלוקשים האלה כל כך, וכאילו, אוקיי, מגניב, אז מכונה מצליחה לנהל צ'אט, איזה נו, בסדר, זה עם הרשתות נוירונים האלה, ביג דיל. הרף, או הציפיות של אדם במכונה, הן גבוהות מאוד כיום. אז אמנם היכולות של המכונות הולכות ומשתבחות.
אבל איתם גם הרף עולה שלנו, זה הדרך אחרת להסתכל עליו.
כן, הדרישות של בני האדם.
נורא מהר אנחנו מתרגלים כל פעם, יוצא איזה מודל, תוך כמה חודשים, אנחנו מתרגלים, לא רק בהקשר של בינה מלאכותית בכלל, כל טכנולוגיה סביבנו, הכל קורה בקצב אחר ממה שהיה לפני 10-20 בוודאי בתקופה של טיורינג, ככה שאנחנו גם נאלצים להתאים את עצמנו נורא מהר ולפתח, אני חושב איזה מין אור מאוד עבה ביחס לשינויים מאוד מהירים, ומין באמת איזושהי ציניות כזאת, יסודית, כלפי המערכות שמשתחררות, ואנחנו מצפים איזה, שזה יקרה. ההפך, אם זה לא קורה, אנחנו כבר מתוסכלים או כועסים. כן?
אני רוצה לספר לך, חוויה שאני עברתי עם התפתחות הצ'אטים, אז אני, בעיקרון, אני אוהב לכתוב מוקפד ומסודר, וגם בצ'אטים אני כותב, כאילו, באופן תקני, יחסית. ראיתי שהרבה חבר'ה, בעיקר חבר'ה צעירים יותר, כותבים בכוונה בשגיאות כתיב, וחשבתי שזה יכול להיות ניסיון לבדל את עצמך מהבוטים ומהמכונות, כלומר, מכונות כותבות תקין. אבל רק בני אדם כותבים כף עין במקום כף נון. יכול להיות שככל שמחשבים נעשים דומים לבני אדם בהתנהגות, בני אדם רוצים לבדל את עצמם מהמערכות האלה, אז הם מתנהגים אחרת. אם המכונות יצליחו גם לקלוט את העניין הזה ולכתוב כף עין, אז בני אדם יתחילו לכתוב משהו אחר לגמרי. הדינמיקה הזאת בין המכונות והבני אדם, או בין המהנדסים שמייצרים את המכונות לבין בני אדם, זה מעין אולי ריקוד כזה, זה מרדף תמידי. אולי המכונות יצליחו להשיג את בני האדם, כלומר לזכות באהדתם ובליבם, ובני אדם יקבלו אותם אליהם כשווים. יכול להיות שלא, ויכול להיות שחלק כן וחלק לא. נקודה מעניינת כאן, או השלכה מעניינת, זה שאם השאלה אם יצור כלשהו, יצור אינטליגנטי, תלויה ביחס שלנו אליו, ולא רק במה שקורה בתוך הקופסה או בתוך הגולגולת, זה אומר שאינטליגנציה או תודעה היא לא דבר אובייקטיבי שלמערכת או ליצור מסוים יש אותו או אין אותו. וזה מעלה שאלות מאוד מעניינות גם ביחס לתודעה אנושית. כלומר, לי ברור שאני ייצור חושב, וברור לי שהקופסת פלסטיק הזאת שמולי,
הלפטופ, כן.
כן, היא לא ייצור חושב. אוקיי, אבל יכול להיות שללפטופ הזה ברור להפך, או שהוא יטען, אני ייצור חושב, אל תחבר אותי. עכשיו, אם אנחנו נתקל בלפטופ כזה, אנחנו נגיד, תראו, קוף מדבר, או מכונה עושה צלילים, בום, ואני אוציא אותו מהשלטר. אנחנו מעדיפים את נקודת המבט שלנו, שלי או שלנו בני אדם, על פני נקודת מבט של ייצור, שאין לו נקודת מבט. איך אפשר לדבר על נקודת מבט של הייצור הזה? וזה מה שהמהנדס של גוגל, איך אמרת קוראים לו?
בלייק למוין.
בלייק למוין, הוא אמר, חבר'ה, ללמדה יש נקודת מבט והיא סבורה שהיא בעלת הודעה, והמהנדסים כולם אמרו, לא, אין לה נקודת מבט בכלל, זה non-starter. והם בעצם אמרו, אדון מהנדס, תודעה זה דבר אובייקטיבי, תכונה אובייקטיבית, למערכת הזאת
בדקנו
אין אותה, שלום. אני לא יודע מה הוא אישית חושב, אבל בוא נגיד ככה, שאם כולנו נסכים יום אחד של היצורים האלה הממתחתיים, יש תודעה, ולחבות אותם זה מעשה מרושע, אם כולם יסכימו על זה, אז כולם מסכימים על זה.
ברגע שיווצר איזשהו קונצנזוס חברתי סביב השיפט הזה, ומה זה בכלל תודה, ומה אפשר לייחס את זה, ובצדק אתה מציין במאמר, באותו מאמר שלך, שתנועות כאלה התחוללו לאורך השנים, כן? שסביב שאלות שונות, שקשורות להכרה בווריאציות כאלה ואחרות, בנוגע לבעלי חיים למשל, כן? זאת אומרת, בעבר כן הייתה תפיסה מאוד מקובלת שמדובר באוטומטונים, שלא לא מרגישים גם כאב, לא חשים כלום, ולכן גם כמובן קל לנו הרבה יותר להתייחס להם
שעושים רעש כשמרביצים להם, כמו שטוף עושה כן, רעש כן. כשמקים עליו. תפיסה של דקארט. עכשיו, זה מעניין, כי לנו תפיסות כאלה נראות היום שגויות באופן אובייקטיבי. מי שיגיד דבר כזה, אני לא אגיד, וואו, יש לך נקודת מבט נורא מעניינת. אני אגיד, לא, אתה לא בסדר. החינוך שלך דפוק, אין לך לב. ויכול להיות שבעוד 2000 שנה או 500 שנה יסתכלו על בני המאה ה-20 והמאה ה-21 ויגידו, וואו, איך הם שיבדו את המחשבים האלה. גם המילה רובוט באה מרובוטה, מילה שהומצאה על ידי האחים צ'אפק ב-1920. עכשיו, זה מעניין אגב שהרובוטים במחזה הזה הם היו עשויים מבשר ודם. הם לא היו עשויים מתכת וסיליקון. אבל הם היו אמורים להיות כנראה גזע משועבד, ויכול להיות שיגידו יום אחד, איך התייחסו ככה ליצורים האלה? זה לא בסדר.
לשבבים, לרימות השבבים האלה, צריך להתייחס אחרת.
כן, עכשיו, העניין הוא שמבחינתנו כיום במאה ה-21, תפיסה כזו היא מאוד לא מוסרית, כי זה מוזיל את ערך האדם, כאילו בוא, אתה לא יכול להשוות עינוי של בן אדם לעינוי
כן,
של
זה נשמע כמו בדיחה
של
בעצם,
מכונה.
כן, כן. אתה נשמע כאילו אתה לא אג אפילו למושג הזה של כאב, רגש, זכות.
כן, אז יש כאן אולי את הפרדיגמה הנוכחית, שאני ואתה וכולנו נמצאים בה, אנחנו באמת לא ססים להתייחס למכונות כאל יצורים שווי זכויות, ויש אולי פרדיגמה עתידית. אם היא הייתה מופיעה כיום, אני כנראה הייתי די נאבק בה, אישית, אבל אני לא יודע איך התפתחו בני האדם, איך התפתח עולם המושגים של האדם.
שלום שלום, אני יובל דרור ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש שאני מגיש, הפודקאסט של קבוצת פתרונות ה-AI באינטל, שנקרא אינטליגנציה מלאכותית. משחק מילים, משחק מילים. הפודקאסט שבו אני מדבר עם מנהלים באינטל עוסק בכל מה שהוא בינה מלאכותית. איך בונים פרויקטים מצליחים ומדוע לפעמים הם נכשלים? מהי הדרך הנכונה לפתח פתרונות תוכנה בתחום ה-AI והאם המערכות האלו עומדות להחליף אותנו? אין לא, ברוב המקרים. אינטליגנציה מלאכותית, אנשים אמיתיים מדברים בינה מלאכותית.
הרעיון של מתן זכויות למחשבים ורובוטים קיים כמובן בצורות שונות בספרות המדע הבדיוני, אבל לא רק שם. בסדרה דוקומנטרית של ה-National Geographic מ-2017 שנקראת Year Million, עוסקים בנושא הזה בניסיון שמנסה להיות מציאותי תוך שיחות עם מומחים. הם מתארים למשל תסריט דמיוני שבו האום מכריז על הצהרת זכויות למערכות בינה מלאכותית, בדומה להצהרת זכויות האדם של ימינו. עד כמה שזה יישמע מוזר, ניסיונים אמיתיים לרעיונות האלה כבר קיימים בשטח. בטיוטה למסמך של האיחוד האירופאי מ-2016 שמתייחסת לחובות וזכויות שיחולו בעתיד אולי על מערכות מחשב ורובוטים, הם משתמשים כבר במונח Electronic Persons. כיום אין למונח הזה משמעות משפטית, אבל בעולם שבו תוכנות נוטלות תפקיד גדל והולך בחיינו, ייתכן שלא תהיה ברירה אלא להיחס להן Agency, או מה שמכונה Personhood, מעין אנושיות. ביל גייטס למשל תומך ברעיון של מיסוי על רובוטים, מתוך הנחה שככל שהבינות המלאכותיות יתפסו יותר מקומות עבודה, כך יקטן נטל המס על האדם והמדינות עשויות להיפגע מכך. גם זה עשוי להיות צעד בדרך לתפיסה אחרת בדבר חובות וזכויות של תוכנות.
יכול להיות שכל הדברים שאנחנו אומרים כיום שאין למחשבים, אין להם יצירתיות, אבל הנה יש, GPT, אומרים לא, זה לא נחשב ובאמת יצירתיות. טוב, אז אולי יום אחד יגידו שזה כן נחשב. מחשב יודע להוציא רק מה שהוא נחשף אליו. נו, גם ילד הוא יודע ליצור רק על פי גירויים שהוא נחשף אליו ועל פי מה שההורים לימדו אותו. זה עוד דוגמה שטיורינג מביא ממאמר מוקדם שלו, מ-1947. כל הטענות כלפי מכונות, לא, אין להם חיים. ההגדרה של חיים בעצמה היא... לא סגורה, והיא לא ברורה.
כן, אולי בדומה לאותה הגדרה מעופלת של מהי בינה, מהי תבונה.
בדיוק, הרבה פעמים אז עושים רדוקציה של בינה או תבונה או אינטליגנציה או תודעה לרגש, או לתחושה, או לחיים, או להכרה. הרבה פעמים יש שם מעגליות. כלומר, מגדירים דבר כזה באמצעות דבר כזה. לפעמים בסוף אומרים, נו, אוקיי, אני מתקשה להתווכח עם חוויית גוף ראשון של בני האדם. אולי... גם למחשב, או אולי אנחנו נסכים יום אחד שגם למחשב יש חוויית גוף ראשון. כלומר, אי אפשר כאן לדעתי לנצח או להוכיח שלמחשב אין את התכונה הזאת, תודעה. זה לדעתי מתיישב גם עם תפיסות דתיות של נשמה או אלוהים. כלומר, הרבה פעמים סוגרים את הדיון כבר בהתחלה, אומרים לו, לבני אדם יש נשמה, למכונות אין. סטו נגמר. עכשיו, אני לא יודע למי יש נשמה ולמי לא. אני כן יודע, ואת זה אני אומר בתור מישהו חובש כיפה, שבני האדם נוצרים או מתפתחים מרשת נוירונים שהולכת ומתפתחת, והם מולידים ילדים, יש שם הפריה. מתי לתאים האלה יש נשמה? כלומר, ההגדרה של...
ראשית החיים, כן.
מהי ראשית החיים? מה הם חיים? אנחנו רגילים להתייחס ליצורים מסוימים כליצורים חיים, וליצורים אחרים לא. אבל גם ההגדרה של מהו יצור חי, או יצור בעל נשמה, גם זו הגדרה שהיא קצת תלויה ונשענת על הגדרות אחרות, זה לא בורח מהמעגליות הזאת. ואם יתייחסו ליצור כליצור חי, כלומר יתייחסו לו כליצור בעל נשמה, ואז התיאולוגים או אנשי הדת יצטרכו להסביר מי שיקבל את זה או מי שלא, לאילו יצורים יש נשמה ולאיזה לא. סבבה, יכול להיות שהם יגידו שלמחשבים אין. יכול להיות שיגידו שיש.
יצטרכו להידרש לזה באיזשהו אופן. אתה יודע, אנחנו פודקאסט על תוכנה, מאזינות ומאזינים רבים שלנו, כפי שצוין, הם מפתחים ומפתחות, הם באמת בונים ועוסקים וכותבים את התוכנות, את האלגוריתמים שעובדים על אותם מעבדים ושבבים, כמו בלפטופ, בשני הלפטופים שלנו פה, ואתה בעצמך יודע היטב מה זה קוד, מה כתיבת קוד, והתחושה שלי שבעולם הזה הסקפטיות היא במיוחד בולטת, וזה מאוד מעניין, כי אולי דווקא בגלל שפה אנחנו יודעים יותר מדי טוב איך זה עובד, רואים עד כמה זה מקרטע, עד כמה כל מערכת מדהימה מבחוץ, זה בעצם אוסף של מסקינג טייפים שבקושי מחזיקים איזה משהו רוטט, כולל הדברים הכי משוכללים, מי שנמצא בפנים, הוא תמיד רואה את הצד הפחות זוהר, הפחות מרשים של זה, ובאמת אולי טבעי שמתפתחת שם יותר סקפטיות, לכן הסיפור של בלייק למון כל כך מעניין, אבל באופן כללי מעניין אותי איך אתה רואה את הצד הזה, את האופן שבו נקרא לזה אנשים מן השורה, לעומת אנשים, גברים ונשים שעוסקים בפיתוח, מתייחסים לשאלות האלה, בוודאי נתקלת בתגובות שונות לעמדות או לפרשנות שלך לגבי מבחן טיורינג בכל מיני הקשרים. אז איך זה נראה?
סיפרתי קודם שאמא שלי עובדת פה ליד במרכז ההייטק של הרצליה פיתוח, אז ביקרתי אותה במשרד וסיפרתי לקולגות שלה שאני הולך לפודקאסט בעניין השאלה אם מחשב יכול לחשוב. עכשיו, לדבר עם הייטקיסטים על השאלה הזאת, זה כמו לזרוק גפרור למחל דלק, גפרור בוער, ומיד דיון, כן, לא, היא לא יכולה, יש לה זה, יש לה פה, יש לה שם, וזה... באמת מתכנתים, בגלל שהם כאילו הבנאים של הברזלים של המערכות האלה, אז אחת משתיים, או שהם יגידו, לא, נו, אני יודע איך זה עובד, זה שום דבר, או שהם יגידו, כן, איזה מדהים שאני בונה מערכת כזאת שעובדת, וואו. מעניין אם גם ביולוגים מתייחסים למושג חיים בצורה שונה מהדיוטות, כי הם יודעים איך זה עובד, אולי פחות מאיך שמתכנתים יודעים איך תוכנות עובדות, כי בכל זאת ביולוגים הם לא יוצרים את החיים האלה. אבל הם מבינים טוב, הם מבינים יותר, הם מבינים שחיים של אורגניזם גדול זה צבר של תאים קטנים שהם חיים אולי, או חיים באופן קלוש. אז מתכנתים באמת, זה מעניין, כי הם אלה שיוצרים הכל, מצד שני, הם אמורים להגיד, טוב, אני יודע איך זה עובד, מצד שני, טיורינג מתאר חוויה בגוף ראשון, שעוד לפני שיצרו את המחשבים הראשונים, כשרק התחילו לכתוב תוכנות לכבוד המחשבים שעתידים...
כל מיני טבלאות כאלה, כן.
כן, עתידים להיות מיוצרים, בשביל להריץ את התוכנות האלה, היה מה שנקרא Human Computer, המילה Computer בהתחלה, היא הייתה תיאור תפקיד של אדם. רק אחר כך זה נהיה תיאור של המכונה, וה-Human Computer הזה, או ה-Paper Computer, היו רושמים על דף את כל הפיתוח של ההרצה של האלגוריתם.
כן, state אחרי state, כן.
בדיוק, ורואים מה קורה. וטיורינג אמר, אני משחק ככה שחמט, אני משחק מול מכונת שחמט, לפי תוכנה שאני כתבתי, והוא אומר, תקשיבו, אני חש כאילו אני משחק עם יצור חי. עכשיו, זה מוזר, אתה כתבת את התוכנה הזאת, מה זאת אומרת, אתה חש? הוא אומר, תקשיבו, חבר'ה, אין מה לעשות, זה מפעים. אז אני חושב שגם מתכנתים, לפעמים כשהם כותבים משהו, מה שלי יצא לכתוב, וזה עבד, אז יצא לי, וואו. כי אתה אולי כותב את זה, אבל אתה באמת... האם זה יפעל? האם מתכנתים מרגישים אולי שותפים במעשה של בריאה כלשהו? האם הם מרגישים שהם יוצרים משהו אינטליגנטי? אני לא יודע, אני לא מכיר אישית את האנשים שיצרו את כל המודלים המטורפים של GPT-3, אבל סביר מאוד להניח בעיניי שכשהם ראו שזה מצליח, זה שחרר איזה, וואו, מה עשיתי? יכול להיות שאנשים מייצרים את הגולם שיקום על יוצרו, שזה מעניין כי... הגולם מפראג, יש אומרים שהוא מהווה השראה קצת לאב טיפוס של רובוטים או של יצור שאין לו כל כך חיים או חצי או
לבן, כן.
אין לו כל כך בינה, וגם אחר כך סיפור המדע הבדיוני שנחשב לסיפור הראשון של דוקטור פרנקנשטיין או מפלצת של פרנקנשטיין של מרי שלי, שגם שם יש יצור שהוא בעצם מת חי. בספרות מדע בדיוני מאוד נפוץ שבן אדם יצר תוכנה, ואז התוכנה הזאת או שהיא קמה על יוצרה והורגת את כולם, או שהיא גיבורה שמצילה את העולם, הסיפורים החביבים של אסימוב. מעניין באמת אם מתכנתים יש להם יחס שונה לכאן או לכאן מאשר הדיוטות שאידיוטות מצד אחד הם וואו, הם לא מבינים איך זה עובד, מצד שני הם סקפטים, נו, טוב, טוב, נו, זה הכל, נו, זה הכל קוד, זה הכל 0 ו-1. לפעמים דווקא מתכנתים יודעים שיש הבדל איכותי בין תוכנה לבין תוכנה, כשפתאום יש עלייה אקספוננציאלית בהצלחה, אז מתכנתים יודעים שיש כאן משהו אחר.
שמשהו קורה, ואני חושב שבאמת בהקשר של מה שדיברנו על היכולת אולי לייחס את המושג הזה, חשיבה ובינה בכלל, דווקא למה שאנחנו לא מבינים בדיוק איך הוא עובד, כן, זה הדבר האנושי, אנחנו לא באמת מבינים איך חשיבה עובד, גם אם אנחנו לתאר את זה באופן מושלם בסרטוט של המוח ופעילות נוירונלית וכן הלאה, זה לא בדיוק הבנה, זאת אומרת, גם אם אנחנו יכולים לתאר את זה מיפוי של זה, זה לא באמת מאפשר לנו להבין עד הסוף איך המוח האנושי עובד. זה, גם כאן יש פרדוקס, ולכן כמו שציינו, אולי דווקא ככל שפחות ופחות אנחנו מבינים מה קורה באותן קופסאות שחורות, במודלים של דיפ לרנינג, דברים שגם מי שמפתח אותם, כבר לא יכול לצפות לאן הן הולכות, וגם טיורינג דיבר על המושג של ההפתעה סביב האזורים האלה, כן, המכונות שמפתיעות אותנו, אנחנו רואים את זה באמת עם מודלים עכשיו של אולי אחת הדוגמאות הראשונות בהיסטוריה של מדעי המחשב, שבהן אנחנו רואים מודלים שלא רק מנצחים אדם, שאוקיי, גם זה מאוד מפתיע, אלה מודלים שעושים דברים שהם לא אומנו ולא תוכננו לעשות, כן, מין כל מיני הפצעה של יכולות מתוך המערכת, שאותה אני למדה איכשהו בעצמה, הדבר הזה מתחיל להיות קרוב אולי לאזור הזה שבו נוכל לייחס יכולות שכבר מזכירות את היכולות שלנו, דווקא כי אנחנו פחות ופחות מבינים מה בדיוק קורה שם באפלה הזאת.
בהקשר הזה, דווקא באמת מתכנתים שמבינים עד כמה אנחנו לא מבינים את המודלים האלה דווקא, דווקא הם אולי יותר ייתו לייחס אינטליגנציה למערכות כאלה, לעומת אידיוטות שמבחינתם תוכנה של טטריס ותוכנה שיוצר תמונה ממילים כתובות, נו, זה אותו דבר. דווקא בקטע הזה, גם בתיאולוגיה, יש שהרמב״ם אומר, דווקא מי שמבין עד כמה אנחנו לא מבינים דבר לגבי אלוהים, דווקא הוא המאמין הגדול ביותר. לפעמים שאתה מבין עד כמה אתה לא מבין, בלי משחקי מילים עכשיו, זה באמת ההבנה עמוקה יותר.
במילים אלה של אמונה ורמב״ם, אנחנו נסגור. תודה רבה, שלמה, זה מרתק.
תודה רבה, בועז. היה לי כיף.
טיורינג היה ודאי נהנה להשתעשע עם ChatGPT, וסביר להניח שגם היה הוגה רעיון למבחן חדש, כי בכל זאת עברו כבר 72 שנה מאז אותו רעיון ראשוני. למרבה הצער, טיורינג, כזכור, מצא את מותו באופן טרגי למדי, אחרי שנשפט בשל נטייתו המינית, והתאבד באמצעות נגיסה מתפוח מורעל, ב-1954, בגיל 42 בלבד. אבדה עצומה של גאון יוצא דופן שהיה יכול לתרום עוד כל כך הרבה, אולי אפילו לחזות בתחילת עלייתן של המכונות המדברות. עד כאן עושים תוכנה. אני בועז לוי, תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאביגיל רוגין, עורכת התוכנית, ליובל דרור, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לשלי נוי, מנהלת ההפקה, לאורי בוקובזה, מנהל המחירות, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. לצוות התוכנית גם שלי נוי, קהילה שמש, שלי גואטה ומיכל לברטובסקי. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי הפודקאסט עושים תוכנה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם, ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים תוכנה. שם נעדכן על פרקים חדשים ונדבר על תוכנה. להתראות בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.